הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, גט אלנה. נישואים, גירושים וכל מה שביניהם. בהגשת עורכת הדין הלנה שמחי.
שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט גט אלנה. כאן אלנה שמחי, עורך הדין ומגשרת מוסמכת בדיני משפחה, גירושין וירושה, והפעם נשוחח על הסכם ממון.
גט אלנה.
מהו הסכם ממון בעצם? הסכם ממון הוא הסכם צופה פני עתיד, שהוא בא לעגן את ההסכמות אליו הגיעו הצדדים, כדי שהם ידעו להתנהג על פי ההסכם ממון, ולאזן את הרכוש ביניהם או בהווה או בעתיד, וכן ההסכם גם צריך לשקף את מה שהיה בעבר, אם מי מהצדדים מגיע עם רכוש מחוץ לנישואים. איתנו היום עומרי שמחי. היי עומרי, מה שלומך?
אהלן, אהלן.
עומרי, אני לטעמי הסכם ממון הוא הכרח המציאות. אנחנו היום נמצאים במקום שלא אחת, אחד מבני הזוג מגיע עם רכוש מחוץ לנישואין, והוא מבקש או לפני החתונה או אחרי החתונה לערוך הסכם ממון, להגן בהסכם את הזכויות ואת הרכוש שהוא הגיע איתו מלפני הנישואין. מה אתה חושב על הסכם כזה שיש בו כדי להחריג רכוש שאחד מהצדדים מגיע אליו מלפני הנישואים, שהוא אומר מה ששלי שלי ומה ששלנו ביחד זה שלנו ביחד?
וואו, תראי, אני חושב שהכל לגיטימי, כן, בסופו של דבר בין בני זוג, אבל נראה לי שדיברנו על זה קצת באיזושהי אנקדוטה, שבסוף כל ההסכמים זה טוב ויפה, אבל הדבר הכי חשוב שאתה יכול לעשות בשביל עצמך, זה אם ככה יש טיפ זהב כזה, זה קודם כל באמת לדעת ולהבין עם מי אתה נכנס להרפתקה הזו שנקראת נישואים, כי אז באמת מה קורה אם כאילו צריך לפרק את החבילה. עכשיו, זה קטע מעניין, כי אני קצת בגישה שכאילו כל ה... הסכם הזה בתור הסכם הוא קצת מיותר. אני יכול להבין אם מישהו בא עכשיו באמת עם הון משמעותי מלפני הנישואים, וזה אולי כלכלת ירושה והון משפחתי, ורוצים משפחה להגן ולשמור על זה. נניח, אוקיי, סבבה, אני יכול להבין את הצורך של הזה. אבל בסופו של דבר אני חושב, כששני בני זוג נכנסים למערכת יחסים, ומלכתחילה מייצרים ביניהם כבר איזשהו טריגר, למה אני עושה כשהדברים קשים, או שיש איזושהי בעיה, או שמים את המסמך הזה בצד, וזה יושב להם ב-back of the mind, שיש איזה מסמך שחתמנו עליו, שבו אם קורה ככה ואנחנו נפרדים, אז את לא מקבלת או אתה לא מקבל. אני חושב שזה מכניס המון רעש לא בריא לקשר. זאת אומרת, הדבר הזה כשלעצמו יכול לייצר כמו מין אפקט פיגמליון כזה, כמו מין נבואה שמגשימה את עצמה, כמו איזשהו משהו שהולך ויושב להם ב-back of the mind, או שמאפשר להם אופציה למפלט, כי הם יודעים שכאילו, אוקיי, כאילו תמיד יש לי את האופציה הזאת ואני יכול לממש אותה, ואני דופק, כן, במרכאות הצד השני, או שאני יוצא פה עם ידי על העליונה. בקיצור, זה מכניס לתוך הקשר איזשהו מתח סביב הנושא הכספי הכלכלי, שבעיניי הוא לא בכך בריא.
עומרי, יש טעם בדבריך. עם זאת, האם ראוי ונכון יהיה כאשר הורים של אחד הצדדים עמלו קשה, רכשו דירה, חסכו כספים, ואז הילד שלהם באחד הימים ניסה למישהי שהיא באה ללא כל רכוש, וכל העמל שלהם משך כל השנים, היא תבוא והיא תחליט, אוקיי, בגלל שאני התחתנתי איתך.
לא הבנתי, אם זה דירה שלהם, זה דירה שלהם, מה הקשר? לא. אם זה דירה שלו.
ההורים רכשו וניקו להם.
רגע, לא, לשנייה. אם העניקו לילד,
כן.
אז זה שלו.
אוקיי.
זה יכול לעשות עם זה מה שהוא רוצה.
אז זה נכון, אבל זה לא מדויק.
אני רק אומר, זה דירה, בסדר. אם עכשיו היית אומרת לי, תשמע, יש פה איזה הון, כן, משמעותי, לא רוצה לנקוב באיזשהו מספר בנצ'מרק כזה, כן, 50 מיליון שקל, כן, או הון באמת משמעותי, אני יכול להבין. גם דירה, לא שדירה זה היום בימינו, כן, עם כל היוקר המחיה זה לא כסף, אבל בסוף... שוב, זה משהו שיותר אינדיבידואלי לאנשים לקבל החלטה. האם בשביל הדירה הזאת שווה לייצר בעיניי בקשר איזשהו מצב של אנחנו לא באמת שווים? אני שוב, אני אגיד את הדעה האישית שלי, בדעה האישית שלי, לאשתי מגיע הכל. אוהב אותה, וזה לא רק בגלל אהבה. היא בסוף, תיכולה לחלוק עליי, אבל היא בסוף מטפלת בילדים, היא נותנת את כל כולה בקשר, היא בעיניי, אם אני סומך עליה ב-1000%, ואני יודע שבסופו של דבר, מגיע לה הכל.
אוקיי, אישה כזאת, שהיא באה בלי כלום, אני לא מדברת על אשתך, אני מדברת על בן זוגות אחרים. אישה שמגיעה ללא כלום, ובעל מגיע עם נכסים, או להפך, כאשר האישה מגיעה עם נכסים, והבעל מגיע בלי כלום, כלומר, ההורים שלי חסכו, עבדו, עמלו, קנו, ניקו לי את זה במתנה. היום, בגלל שאת אשתי או שאתה בעלי, אתה תקבל את החלק שלך במחצית מהנכסים שההורים שלי
בסדר,
עמלו.
בסדר, זה לא שיקול של ההורים. אגב, למה ההורים צריכים לייצר אצל הילדים שלהם ואצל הקלה או החתן שלהם את האמוציות האלה ואת החשבנות הזאת ואת הפנקס? אם הם זוג... חזק ביחד, שסומך עד על השני ב-100% ועובדים ביחד ועושים ביחד, אז הם גם יעשו עוד הרבה דברים מעבר בתוך הקשר שזה שלהם. אז שוב, אבל זה עניין סובייקטיבי, אני יכול להסכים איתך שיש כאלה שזה, אני חושב שאם כל צד בא מנקודת המבט של אוקיי, אני לא הבאתי איתי את ה-X הזה לקשר, אז זה לא שלי, זה לא מגיע לי, ואם הצד השני חושב שמגיע לי, אז הוא ייתן. ומעידך, הצד השני בא במקום של הכל שלנו, ומה שלא יהיה זה שלנו, אז זה קשר מאוד בריא. אבל אם מראש באים ממקום של זה שלי, זה לא שלך, זה שלך, זה ככה, את ההתחשבנויות האלה, אני חושב שזה מכניס משהו פחות בריא לקשר. זה כל מה שאני אומר. אני כן מבין את הנקודה שלך, שבסוף... כן, אם עכשיו מי שהייתה עכשיו במערכת יחסים, ויש צעד אחד שמביא איתו יותר רכוש, והוא בא ואומר, תקשיבו, זה הרכוש שלי הזה הוא מלפני, הוא של ההורים, הוא חולי, אני חושב שצריך שנייה להחריג את זה, אז יכול להיות טיעון לגיטימי לדו שיח בין הצדדים, אבל אני לא חושב שזה צריך להיות באיזושהי החלטה, באיזו כפייה, באיזושהי, אם לא תחתום לי על הסכם, אז אנחנו לא ביחד כי זה מעיד על משהו. אני לא חושב שזה צריך להיות אוטומטי טבו כזה, שכן, הדבר הזה הוא 100% נכון לכאן ולכאן. אני חושב שכל מערכת יחסים צריכה לבחון את עצמה בהתאם למה שמתאים לה, אבל בעיניי הכי בריא זה שיש 100% שיח על הדבר הזה, 100% שיתוף, ואני לא חושב שההורים או הסבא או סבא והסבתא צריכים להתערב ברמת מה קורה עכשיו אצל הבני הזוג.
גט אלנה.
אני מבקשת להביא דוגמה לפחות ממקרה ספציפי אחד שהיה אצלי במשרד. עורך דין שהוא, ההורים שלו לימדו אותו לצבור נכסים, ומשך כל השנים הוא עשה עסקאות של 20-80 או 10-90, וככה הוא צבר הון וצבר רכוש. הגיע אליי עם בת זוגו לערוך הסכם המון. כל מה שהוא רצה זה להחריג את כל הכספים וכל העסקים שהוא בא איתם טרום הנישואים. כשהם ישבו אצלי והסברתי לה שזה גם לטובתה, כי היא בטח לא הייתה רוצה לקבל רכוש שהיא לא עמלה בשבילו, ומוטב שמרגע שהם ניסים, שכל מה שהם עובדים ביחד בזעת הפעם, והם צוברים, שיחולק בחלקים שווים, חלילה במידה של גירושין. חן משמעית, היא אמרה שזה מעליב אותה ופוגע בה, ואם הוא מאוד אוהב אותה, אז הוא גם הכיס שלו צריך לאהוב אותה, ואז הוא יוותר על הרכוש, והוא קם והלך ואמר שאיתה, הוא לא מתחתן, כי היא נושאת עיניה, אל הרכוש שלו. אז נכון שזה מקרה, אחד המקרים הקשים והלא נעימים, ואני מסכימה איתך שזה יכול לחבל במערכת יחסים. עם זאת, הסכם המון נעשה כדי להגן על צד שהגיע עם רכוש, כדי ש... במידה ומערכת היחסים ביניהם תעלה על סרטון, לפחות שהוא יישאר עם הרכוש שהוא בא איתו, או עם הרכוש שמישהו אחר עמל עבורו. אין מצב של צד שלא פעל ולא עשה ולא, ולא הסכים לחתום על הסכם המון כדי שבאחד הימים הוא יזכה, אין מצב שהוא יכול לגרום לעוול לצד שהגיע עם רכוש.
אני אתגר אותך.
אוקיי.
מה שאת אומרת על הנייר, סבבה, כאילו נכון על פניו. העניין הוא שהאם מלכתחילה אתה רוצה להיכנס עם מישהו לקשר שהוא בא והוא מראש בא בשביל לתחמן אותך, הרי אתה לא תבחר פרטנר שכל המטרה שלו זה להתחתן איתך בשביל לקחת לך את הרכוש, נכון? אז אם מראש אתה, זה מה שאתה חושב על הפרטנר שאתה עומד להתחתן איתו, אז אולי באמת אל תתחתן איתו. סבבה, ושוב אנחנו חוזרים בסוף שהכל, הכל יורד לרמת הרזולוציה של הקשר וטיב הקשר והיחסים ובני אדם. בסוף תבחר עם מי להתחתן, תהיה חכם לפני, אל תגיע בכלל לדבר הזה שאתה צריך להגיע להסכם המון. שוב, אני יכול לקבל את הטענה ש, אוקיי, אם אתה בא עם הון מלפני, ובאמת שאתה רוצה להגן עליו, או ש, אני מסתכל על זה בעיניים של הצד השני, שצד השני לא צריך לרצות להיות חלק במשהו, כמו שאמרת, שהוא לא שלו ולא מגיע לו, ולכן הוא צריך לוותר על זה מראש ולהגיד, אין בעיה, בוא נחריג את זה. אחלה, יכול לקבל את זה, אבל שוב, בסוף זה חוזר לרמת השיח בין הצדדים והאמיתיות, ולבוא לקשר עם פתיחות ועם מקום של מה ששלי שלך, מה ששלך שלי, אנחנו ביחד בדבר הזה, בונים בית, בונים משפחה, רוצים להתקדם בחיים. הצד השני לבד, אם הוא פרטנר טוב, הוא לבד יגיד לך, תקשיב, מה שלך מלפני, אני לא רוצה בזה יד, מה שאנחנו בונים ביחד, זה ביחד. ואם אתה פרטנר אמיתי, אז אם חלילה מחר קורה משהו, אתה תעשה הכל בשביל שזה יסתיים יפה, ושהצד השני יקבל כל מה שמגיע לו, כי בסוף זה דאגה גם לילדים שלך, ובסוף יש את הדברים המשותפים שאתם בניתם, ואתה רוצה שיהיה לכולם, לדעתי, שלכולם יהיה טוב.
אוקיי, אם זאת הסכם המון, מיועד למקרים כאלה, שבאמת רוצים להחריג, וזה לא משנה אם באו עם 50 מיליון, או באו עם דירה ששווה 500 אלף שקל, אלא רוצים להגן על הרכוש שאיתו הגיעו קודם, ובתי משפט, אכן נוטים לפסוק.
להגן ממי? מי אתה בא להגן? אתה מתחתן עם הבן אדם הזה? למה אתה צריך כבר, מיום ראשון כבר להגן על דברים, ולחתום על מסמכים, ובואי תחתמי לי פה שבחיים לא. כל האקט הזה, סליחה, כן? זה בסדר שאתם עורכי דין עושים מזה, אז זה בסדר, זה כולם עושים דבר שבשגרה, אבל בפועל, זה לא דבר נעים, זה מעביר הרבה זוגות, מסכת של איסורים אולי. בסופו של דבר, אני חושב שההסכם הזה כשלעצמו מכניס הרבה דברים, מתח, כן, הרבה דברים לא חיוביים למערכת יחסים. והנה, כמו שנת הדוגמה, לפעמים יש זוגות שלא מתחתנים בגלל זה, או מתגרשים בגלל זה.
נכון.
אז אני מבין שעורכי דין רואים את זה בריאה של, כן, אוקיי, אבל זה דבר שחשוב וצריך לעשות אותו וזה.
כי יש פסקי דין בעניין.
הכל טוב, אבל הפוינט שלי, אני איתך, אני יכול, שוב, אני יכול להבין את הצורך של בן אדם להגן על על הרכוש שלו מלפני, כי אתה בא בכובע של, אין לזה, זה בסוף משהו שהצד השני צריך להבין שהוא לא קשור לזה, וזה הפוך, זה צריך לבוא ממנו. אני לא חושב שמגיע לי חלק במשהו שהוא לא באמת שלי ולא עמלתי עליו, כמו שאת אומרת. יחד עם זאת, זה מכניס כל כך הרבה מתח לקשר, מפני מי אתה בא להגן, למה שנתחתן עם בן אדם שאני כל כך מרגיש את הצורך להגן על עצמי מפניו, כאילו, אני מאמין שבסוף צריך שיהיה הרמוניה, ולייצר את ההרמוניה. ההסכם הזה מכניס הרבה מתח, הרבה דברים שליליים לתוך המערכת יחסים, לבני הזוג, למשפחות, וזה נשאר איתם. ברמה שיש, כן, חברים שנגיד מספרים לי שאתה, בסופו של דבר הוא יודע שאם קורה ריב, קורה פיצוץ, הוא אומר, בסדר, אני יש לי את ה, זה מין קלף על הצד השני.
הוא מוגן.
אבל הוא לא פייר, הוא מייצר מ-day one איזשהו חוסר שוויוניות, חוסר הרמוניה בקשר.
גט אלנה.
הסכם המון ניתן לערוך גם אחרי הנישואין. זה אומר שגם אחרי שבני הזוג התחתנו, הם לא ערכו הסכם ממון לפני, הם יכולים גם אחרי הנישואים לערוך הסכם ממון ולהחריג את הנכסים שהם באו איתם מחוץ לנישואים. מאחר ויום יום אנחנו רואים פסקי דין של בתי משפט השונים, הן בית משפט לענייני משפחה, הן בית משפט מחוזי ועליון, אנחנו רואים שבהחלט בן הזוג שהגיע ללא נכסים, לא אחת מקבל מחצית משווי הנכסים
שהצד השני... רגע, אז למה בית משפט פוסק ככה?
מכיוון שתלוי. מה,
אז יש איזשהו רציונל.
לא,
מה יש... הרציונל של בית המשפט? בוא, זה מעניין.
יש עניין של כוונה, אם הייתה כוונת שיתוף. אם הייתה או לא הייתה כוונת שיתוף, בית משפט בוחן על פי זה. ככל שהוא רואה שאכן הייתה כוונת שיתוף, שהייתה את הנכונות לשתף, וגם בפועל כוונת השיתוף אכן מומשה, בית משפט פוסק שהייתה פה כוונת שיתוף, אפילו שיתוף שהוא ספציפי כלפי דירה מסוימת, כגון שהאישה הגיעה עם דירה מלפני הנישואין, ובני הזוג התגוררו בדירה, ובדירה הזאת נולדו ילדים, והבעל שיפץ והשקיע בדירה, והרחיב את הדירה. זה בדיוק מסוג פסקי הדין הרבים שיש לי, שהבן הזוג...
רגע, את אומרת שבית משפט בדיפולט... יש דיפולט, או שזה כל מקרה, זאת אומרת, כל מקרה גופו, אבל יש איזשהו דיפולט. מה הדיפולט?
לא, כל מקרה נבחן לגופו, והשאלה הראשונה שבית משפט שואל, מדוע לא ערכתם הסכם ממון? Once לא ערכת הסכם ממון, הייתה לך כוונת שיתוף.
יפה.
ומפה הוא בוחן?
מדהים.
ומפה הוא בוחן את שאר המעורבות?
אז רגע, עצרי, למה הדיפולט הוא כוונת השיתוף? למה הדיפולט אומר... מה ששלי שלך. אפילו בית משפט, את אומרת, אומר, לא ערכת הסכים המון, בדיפולט אתה משתף הכל.
נכון.
יפה, למה?
לקחת את הסיכון.
הסבי רגע את הסיכון. ברמת הלמה, אני אומר, למה הדבר הזה הוא ככה במהות שלו, ביסוד שלו. כי יש איזושהי הבנה, אני חושב, שבני זוג ביחד בונים את זה, זה הכל שלהם ביחד.
נכון.
נכון?
נכון.
גם הצד השני בא עם דברים, גם כל אחד בא עם התיקים, עם הדברים שלו, עם הנכסים שלו, עם ה-whatever שלו, עם הזכויות שלו, ומכניס את זה לתוך איזשהו פול אחד ביחד.
ולכן בית משפט אומר...
וכשהם עוזבים, מגיע להם כל אחד את...
מחצית.
חלקו, מחצית.
לכן בית משפט אומר, אם אתה לא רצית לשתף, היית חייב לערוך הסכם המון. או טרום נישואים, או אחרי נישואים. ברגע שלא ערכת הסכם המון, הייתה לך כוונת שיתוף.
אני אומר, תתחתן עם מישהו.
כי אחרת היית מחריג את הנכסים.
תתחתן עם מישהי, שמראש תגיד, חלילה מה שלא יקרה... מה ששלך מלפני, שלך מלפני, ותתחתן ותתחתני עם מישהו, שמהצד השני יגיד, אם חלילה יקרה משהו, אני אעשה את הכל, וארצה לתת הכל, בשביל שלך, לך, לילדים יהיה טוב. זה במהות.
זה יפה מאוד, בתכלס, בשטח, זה לא קורה. זה נדיר.
בטוח שיש הרבה מקרים שזה לא קורה.
יש מקרים רבים שזה לא קורה, ואני יכולה להגיד אפילו שזה נדיר, ולא אחת באמת ניסויים נופלים בגין הסכם הממון, שאחד הצדדים מסרב לחתום.
אבל את לא חושבת שבאמת זה מייצר גם הרבה דברים, ההסכם כשלעצמו מייצר איזשהו משהו שהוא לא בריא לקשר?
ללא ספק. זה מכניס מתח ולחץ בין בני הזוג. בני הזוג שבאים לערוך הסכם המון, ואני מסבירה בדיוק, מי שמגיע בלי רכוש, הוא לא היה רוצה לקבל משהו שמישהו אחר עמל עבורו, וההצעה שלי להם היא לערוך את ההסכם המון, כדי שהצד שהגיע עם רכוש יהיה שקט, שהיא לא רוצה אותו בשביל הנכסים והכספים שלו, ולסגור את ההסכם במגירה ולשכוח ממנו. ולחיות את החיים שלהם כמו שהם צריכים לחיות ויודעים לחיות, ולצבור נכסים ביחד, ואז כשעובדים ביחד וחיי שיתוף וצוברים את הנכסים ביחד, כבר לא זוכרים מה אחד הביא מחוץ, אלא לפעמים עד רבה מעדיפים לבטל את ההסכם המון ולשתף את הנכסים, כי השנים הוכיחו את עצמם, הם חיים 30 ו-40 שנים ביחד, והם אחד לצד השני שנים רבות, ועוברים את כל הקשיים של החיים בטוב, אז בהחלט משתפים. לכן המבחן הוא מבחן הזמן. השנים יעידו אם הייתה פה כוונה לבוא ולקחת נכסים שהם לא שלך, או שבאמת הייתה פה כוונה של להיות ביחד.
זאת אומרת, את אומרת אפילו להגן בשנים הראשונות.
כן, אני בהחלט...
טוב, מרגיש לי שצריכו אפילו להסכים על החוסר הסכמה, זאת אומרת על הרציונל, כן. בסופו של דבר.
מסכימה איתך.
יפה, זה בכללי אני חושב שבכלל, כן, להגיע למצב של גירושין זה קשוח מאוד, זה, וקודם כל מבחינה כלכלית, לשני הצדדים, מבחינה כלכלית, שני הצדדים נפגעים אנושות.
הסכם המון הוא לא, הסכם המון חד משמעי הוא לא מה שהביא אותם לגירושין. כי אם הם באים והם יושבים אצל עורך הדין, ועורך הדין מומחה לדין המשפחה, ומסביר להם את הרציונל שעומד מאחרי הסכם המון, ומה פסקי הדין שמתקבלים כל יום, אז הם יערכו הסכם המון...
לא, הפוך, בסדר, אני הבנו את הנקודה הזאת, אני רק אומר, שוב, את אומרת לשים במגירה ולשכוח, אני לא יודע אם באמת אפשר לשכוח, אני כן אומר, אני מבין את הרציונל של שאתה בא עם משהו מלפני, וכל צד אני חושב יכול להבין ולהתחבר לזה ולהגיד, אוקיי, זה משהו שאולי בוא נחריג אותו, אבל אנחנו בונים פה משהו ביחד, ואת אומרת, דיברת גם על מבחן הזמן, אני רק אומר, בכל מצב, תבחרו מראש פרטנר, שלא תצטרכו להגיע למצב הזה, שוב, אני עברתי את זה בחיים האישיים שלי מקרוב, אז אני יכול להעיד, ולא היה לנו מזל נכסים ודברים משותפים, אבל זה מצב שהוא לא נעים, והרבה הרבה... זוגות, עצם האקט של עצמו יכול לקחת אותם גם למחוזות כלכליים לא
לכן,
טובים.
לכן יש את עניין מבחן הזמן, שלא אחת בהסכמי ממון אנחנו מכניסים את מבחן הזמן, והם בני הזוג קובעים, אם אנחנו חיים יחד 18 שנה, אז מגיע לי כך וכך אחוזים מהרכוש הקודם.
וואו, אוקיי, שדבר, מה זה בהחלט. כמו וסטינג? מה זה, זה,
יש,
זה סטארט-אפ?
יש
גם... יש לך מניות שהבשילו, ואז מגיע לך אקסטרה, יפה.
יש גם הסכמים כאלה. כי הם באמת ובתמים רוצים להיות במקום הזה, של לחיות בשלום בית, ובאהבה, ולשכוח ממה החלק של כל אחד בנכסים. והם נשואים באושר, וצוברים נכסים, ושניהם עובדים, ושניהם מזיעים בשביל הקופה המשותפת וחיי המשפחה. כל אחד נושא בנטל, בחלקים שווים. חלילה, במידה והתגרשו, מגיע להם בחלקים שווים גם. ואז אם הוא ירצה לשתף אותה, כי הוא לא ערך הסכם המון, הוא ישתף. ואם לא, זה ילך לבית משפט, ויקבל פסק דין כן. של בית משפט.
יפה, טוב.
תודה שהייתם איתנו, תודה לעומרי.
תודה, תודה, היה לי כיף, שמחתי.
נתראה בפרקים הבאים, כאן בשבילכם, הלנה שמחי, עורכת דין בדיני משפחה, גירושין וירושה.
גט הלנה, נישואים, גירושין וכל מה שביניהם, בהגשת עורכת הדין הלנה שמחי. פודקאסטים של 103 FM.